השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"ג במשנה באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. במשנה הזאת אנחנו מתחילים נושא חדש לגמרי, משכון שבעל חוב לוקח מהלווה. המשנה עוסקת בשני דינים, דין ראשון שאסור למלווה להיכנס לבית של הלווה לקחת את המשכון, דין שני שהוא צריך להחזיר את המשכון כשהלווה צריך אותו, למשל קרית להחזיר בלילה ומחרשה להחזיר ביום, ורשב"ג אומר שמחזירים רק תוך 30 יום. אחרי 30 יום זה כבר הופך להיות של המלווה, הוא יכול למכור את זה וככה הוא גובה את החוב שלו. רק נדגיש שלפי המפרשים לא מדובר פה במשכון שהוא לוקח בתחילת ההלוואה, במשכון כזה הוא כן יכול להיכנס לבית וגם הוא לא צריך להחזיר לו, אלא מדובר פה במשכון שהוא לקח בסוף ההלוואה כי ללווה אין כסף להחזיר. עכשיו נתחיל עם הדין הראשון, הוא יחסית פשוט. אז הדין הראשון הוא שאסור למלווה להיכנס לבית של הלווה, זה משהו שכתוב בתורה במפורש. עכשיו אנחנו נראה בגמרא כמה דרגות. להיכנס ממש לבית זה איסור תורה, ובלשון של התורה זה נקרא לחבול או לעבות, ובלשון של המשנה זה נקרא למשכן. יש דרגה שנייה שזה לקחת ממנו בשוק, כלומר הוא רואה אותו ברחוב והוא לוקח ממנו, זה נראה שלמלווה אסור לעשות מדרבנן שמה הוא ייכנס לבית. זה נקרא בגמרא לנתק ממנו בשוק או לנתח ממנו בשוק. לנתח זה מלשון לנתק. אז עוד פעם, למלווה בבית אסור מהתורה ובשוק אסור מדרבנן. אז מה המלווה יכול לעשות? הוא צריך ללכת לבית דין. מה לבית דין מותר לעשות? לנתק ממנו בשוק ודאי מותר, אבל האם לבית דין מותר להיכנס אליו הביתה או שלא? אומר שמואל אסור, ועל זה הגמרא תדון. נביא כמה ראיות נגד שמואל ונדחה אותם, בסוף נאמר שזה מחלוקת תנאים. אז הראיה הראשונה היא מהמשנה שלנו. במשנה יש שני משפטים, אחד זה המלווה את חברו לא ימשכננו אלא בבית דין, ואחרי זה מיד כתוב ולא ייכנס לביתו ליטול משכונו. מהרישה של המשפט נדייק נגד שמואל ונדחה את זה, מהסיפה של המשפט נדייק בעד שמואל ונדחה את זה. אז מהרישה, המלווה את חברו לא ימשכננו אלא בבית דין, כבר אמרנו שהלשון של למשכן זה להיכנס לבית, כלומר הוא לא יכול להיכנס לבית אבל בית דין כן יכול להיכנס לבית, ושמואל דוחה את זה ומשנה את הגרסה של המשנה ואומר לא כתוב פה לא ימשכננו אלא לא ינתק אלא בבית דין, כלומר לבעל חוב אסור אפילו לנתק ממנו בשוק ולבית דין מותר בשוק, אבל להיכנס לבית גם לבית דין אסור. עכשיו הסוף של המשפט זה לכאורה דווקא לטובת הגרסה של שמואל, כי כתוב שם ולא ייכנס לביתו ליטול משכונו, ולכאורה המשפט השני הזה מיותר, כי הרי כבר במשפט הראשון ברור שאסור לבעל חוב עצמו להיכנס לבית. למה צריך לומר את זה עוד פעם? אלא אומרת הגמרא, צריך להעמיד את זה בשליח ביתין, שאפילו לשליח ביתין אסור להיכנס לבית ליטול משכונו, אז זה דווקא ראיה לטובת שמואל. דוחה הגמרא, לא, יכול להיות שבכל זאת כן מדובר פה על המלווה, ודווקא למלווה אסור להיכנס לבית, אז למה צריך לכתוב לי את זה פעמיים? כי זה בעצם בא להסביר דין אחר, כלומר זה בא לומר לנו, למלווה אסור להיכנס לבית, ולמלווה אסור אפילו לנתק בשוק, למה? שמה מה שכתוב פה במשנה, שלא ייכנס לביתו ליטול משכונו. כלומר זה רק בא להסביר לנו למה אסור לנתק בשוק. אז עד כאן הניסיון לראיה נגד שמואל ובעד שמואל מהמשנה והדחיות. עכשיו, מה טיב רב יוסף בערך רבע תחתון של העמוד מהפסוקים? יש בפסוקים דברים שכתוב שאותם אסור לחבול בכלל. לחבול הכוונה היא למשכן, רחיים ורכב, בגד אלמנה, ומשמע שאת שאר הדברים מותר. עכשיו לחבול זה כמו לשון של משכון, כלומר מהבית, והרי לבעל חוב עצמו ברור שאסור מהבית, אז למי נדייק שאת שאר הדברים מותר? לביתין, כלומר לביתין מותר למשכן מהבית. דוחה רב פאפה בן רב נחמן או רב יוסף, אפשר לפרש את הפסוק הזה אחרת. לא מדובר פה על הביתין אלא על האדם עצמו המלווה, וכתוב פה שאסור לו לחבול רחיים ורחב ובגד אלמנה, ואל תדייק מכאן ששאר הדברים מותר. גם את שאר הדברים אסור לו לקחת מהבית. אז למה התורה מדגישה דווקא בגד אלמנה ורחיים אם ממילא אסור הכל מהבית? כי אם הוא לוקח בגד אלמנה או רחיים אז הוא עובר בשני לאווים. אבל באמת אסור הכל מהבית ומדובר פה על המלווה. ואי אפשר לדייק מכאן כלום לגבי הבית דין. אנחנו שתי שורות לפני סוף עמוד א', הראיה הבאה ממש לקראת סוף העמוד היא מברייתא. הברייתא מביאה את הפסוק כי תשב ברעך משעת מאומה, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, ופסוק אחרי זה, בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות החוצה. עכשיו לכאורה, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות החוצה מיותר, הרי ברור שאם אתה עומד בחוץ, הוא צריך להביא אליך. אלא כנראה שהאיש מדבר פה על עוד איש. מי זה האיש הזה? שליח בית דין. ומה הדין שלו? אז בהתחלה הגמרא מבינה שהאיש הזה הוא כמו הלווה. כלומר, כמו שהלווה יכול להוציא את זה החוצה מתוך הבית, גם שליח הבית דין יכול להוציא להוציא את זה החוצה מתוך הבית, והנה ראיה נגד שמואל. דוחה הגמרא ואומרת לא, האיש הזה הוא כמו המלווה. כמו שהמלווה צריך לעמוד בחוץ, גם האיש הזה שליח בית דין גם הוא צריך לעמוד בחוץ, ואז זה טוב לשמואל. וראיה אחרונה נגד שמואל, והיא תהיה ראיה מוחצת, היא מברייתא שמביאה פסוק בשמות, שם לא מוזכר הדין שאסור להיכנס לבית, אבל מוזכר הדין שצריך להחזיר את המשכון בלילה, אם חבול תחבול שלמת רעך, וכבר אמרנו שהלשון של לחבול זה להיכנס לבית. אז הנה רואים שמישהו נכנס לבית ולקח משכון, מי זה יכול להיות? הרי המלווה עצמו ודאי שאסור לו, אלא חייבי לומר שזה השליח בית דין. אז מכאן ראיה שהשליח בית דין כן יכול להיכנס לבית, אז זה ראיה מוחצת נגד שמואל. לכן הגמרא מגלה שבעצם יש בזה מחלוקת תנאים, ויש שתי ברייתות מפורשות. הברייתא הראשונה בדיוק כמו שמואל, שאסור לשליח בית דין להיכנס לבית למשכן, והברייתא השנייה שלשליח בית דין מותר להיכנס לבית למשכן. אז עד כאן הנושא הראשון של האם מותר לשליח בית דין להיכנס, וראינו שזה מחלוקת תנאים. ועכשיו לנושא השני. עכשיו אנחנו באמצע הברייתא בעמוד ב', אנחנו עוברים לדין השני של המשנה. עכשיו צריך להבין את היחס בין הדין במשנה לדין שעכשיו נראה בברייתא בעמוד ב', ולעוד דין שיש במשנה בקט"ו עמוד א'. אז המשנה אמרה שדברים שהלווה צריך, כמו קרית ומחרשה, אז אתה מחזיר לו כשהוא צריך. קרית בלילה, מחרשה ביום. ורשב"ג אמר שאחרי 30 יום אז כבר לא צריך להחזיר. עכשיו בברייתא יש שני דינים נוספים. דין אחד שהוא גם במשנה בקט"ו, שדברים שמייצרים איתם אוכל נפש אתה לא לוקח בכלל, ובפשטות נראה שאתה לא לוקח בכלל גם לא בשביל להחזיר. זה דבר אחד. דבר נוסף זה דין מסדרים. כלומר, מעריכים כמה הלווה הזה צריך בשביל לחיות חיים בסיסיים מינימליים, שזה אומר שתי מיטות, מצעים, אוכל לחודש, בגדים לשנה, את הדברים האלו לא לוקחים לו. עכשיו צריך להבין מה היחס בין מה שלוקחים ומחזירים, לבין הדברים שהרגע אמרנו, מיטה, מצע וכולי, שלא צריך לקחת לו. הרי לכאורה מדובר בשניהם על אותם חפצים, שהוא צריך אותם. אז אם אתה לא לוקח בכלל, אז את מה אתה לוקח ומחזיר? אז יש פה שני כיוונים בראשונים, מקוצר הזמן נדבר רק לכיוון אחד של הרמב"ן, רק נזכיר בקצרה גם את רבנו תם. רבנו תם אומר שמדובר פה בשני מצבים שונים. המשנה שלנו מדברת על משכון שאתה לוקח רק בשביל שהלווה יזכור שהוא חייב, בשביל להבטיח את החוב. אתה לא לוקח בשביל לגבות. ואז שייכים הדינים שאסור להיכנס לו לבית, ושצריך להחזיר לו, אבל אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, רק אם הוא צריך תחזיר את זה. לעומת זאת יש סוג משכון שני שהוא לוקח את זה בשביל גביית החוב עצמו. כשאתה לוקח כגביית החוב, אז אין את הדין שאתה צריך להחזיר, ואתה גם יכול להיכנס לו לבית, אבל אתה לא לוקח דברים שהוא חייב בשביל לחיות חיים מינימליים. אז שני הדינים מדברים על סוג אחר של משכון. זה מאוד פשוט, הבעיה היא שיש קטע בגמרא שזה קצת מסובך, לכן אני אסביר לפי הכיוון השני של הרמב"ן, שהוא אומר שבעצם דובר פה על אותו דבר. כלומר, שני הדינים, מצד אחד להחזיר, ומצד אחד לא לקחת דברים שהוא צריך בשביל לחיות, מדברים בעצם על אותו דבר. כלומר, כיוון שאסור לקחת דברים שהוא צריך בשביל לחיות, לכן ממילא חייבים להחזיר אותם כשהוא צריך אותם. ואילו דעת רשב"ג שאין את הדין הזה שאסור לקחת דברים שהוא צריך בשביל לחיות, כלומר אין את הדין של מסדרים כמו שנראה עוד רגע, ולכן תוך 30 יום תיקח מה שאתה רוצה אבל מה שהוא צריך תחזיר, אחרי 30 יום כבר לא צריך להחזיר. עכשיו נראה את הדברים בגמרא עצמה. קודם כל הגמרא אומרת שזה כמו הדין שיש בערכין, כלומר אדם שנודר לתת את ערכו של אדם אחר או של עצמו, אז התורה אומרת מה הערך של כל אדם, וזה לא קשור לשוק העבדים. למשל, אם גבר בן 20 עד 60 מקדיש את הערך של עצמו למקדש, הוא יצטרך להביא 50 שקלים, אישה תצטרך להביא 30 שקלים. ואם דובר באדם עני שאין לו לתת את זה, אז הבית דין מעריכים כמה הוא חייב בשביל לחיות, ואת השאר הוא נותן. אז אותו דבר פה, מעריכים כמה הוא חייב בשביל לחיות, ואת השאר אפשר לקחת לו כמשכון. ובמה מדובר? אז בערכין כתוב שצריך להשאיר לו אוכל לחודש, בגדים לשנה וכולי. אצלנו מוזכר שצריך להשאיר לו שתי מיטות ומצה, והגמרא מסבירה למה שתי מיטות, הרי בשביל הילדים ואשתו לא צריך להשאיר לו, זה לא באחריות המלווה, אלא כי כל אדם צריך שתי מיטות, הם יהיו אוכלים על מיטה אחת ויושנים על אחרת, וזה לא טוב לאכול ולישון על אותה אחת, כי זה לא בריא לפי שמואל. ועכשיו אנחנו ארבע שורות אחרי השורות הרחבות, תני תנא כמד רב נחמן, אמרו לפני רב נחמן שגם לפי רשב"ג יש את הדין הזה של מסדרים. כלומר, למרות שרשב"ג אמר שאחרי 30 יום הוא כבר יכול לשמור את זה לגמרי והוא כבר לא צריך להחזיר ללווה כל פעם, בכל זאת יש לו גם את הדין של מסדרים. כלומר, שלא לוקחים את הצרכים הבסיסיים שלו. ורב נחמן אמר, איך זה יכול להיות? איך מצד אחד יכול להיות שאחרי 30 יום הוא לוקח לגמרי, ומצד שני יש את הדין של מסדרים? כלומר, שצריך להשאיר לו את הדברים שהוא חייב בשביל לחיות. אז הגמרא אומרת, למה זה סותר? הרי יכול להיות שאחרי 30 יום באמת מוכרים הכל, חוץ מהדברים שהוא צריך כדי חייו. ואם נראה את הדוגמאות במשנה, אם יש לו קרית יקרה, אז ימכרו אותה והוא ייתן לו קרית זולה יותר. אם יש לו מחרשה יקרה, הוא ימכור אותה והוא ייתן לו מחרשה שיותר ראויה לו למעמדו. והגמרא מבררת, מה זה מחרשה ראויה? ראויה, מחרשה לא ראויה, אז היא מעמידה במחרשת כסף. מסבירים שזה לא מחרשה בשביל שדה, זה משהו שהיו מגרדים איתו בבית המרחץ, ויש יקרה יותר שהיא מכסף, ויש פשוטה יותר, אז הוא ימכור את היקרה ויתן לו את הפשוטה. אז זה אהבה מן הבדעת רשב"ג, שמצד אחד אחרי 30 יום מוכרים, אבל משאירים לו כדי חייו, אבל רב נחמן דוחה את זה. כי אומרים שלא ייתכן שלפי רשב"ג יש את הדין הזה של מסדרים. למה? כי מה אמרנו במסדרים? שמשאירים לו את מה שהוא ראוי לו. ולפי רשב"ג, כל ישראל בני מלכים. כלומר, אם אתה הולך לפי מה שהוא ראוי לו, אז צריך להשאיר לו הכל. לכן לא ייתכן שיש דין כזה. לכן, ככה באמת אמר רב נחמן, לפי רשב"ג אין את הדין הזה של מסדרים, ולכן אחרי 30 יום מוכרים הכל ואפשר להשאיר אותו בלי כלום. רק נשאר לנו עכשיו חור קטן ברבע התחתון של העמוד, אומר אביי שרשב"ג, רבי שמעון, רבי ישמעאל ורבי עקיבא כולם אמרו שכל ישראל בני מלכים. במה מדובר? אז רשב"ג, שהוא מה שחשוב לסוגיה שלנו, התיר לטלטל לוף בשבת כי הוא ראוי למאכל עורבים, ורק בני מלכים מגדלים בכלל עורבים. רבי שמעון, כי הוא התיר לסוך שמן ורדים על גבי מכה בשבת, כי דרך מלכים לסוך שמן ורדים גם בחול. ורבי ישמעאל ורבי עקיבא, אם אדם חייב למישהו כסף והוא לבוש בגד שיכול לחסות את החוב, אבל בשביל זה צריך להפשיט אותו את הבגד ולשים עליו בגד פשוט יותר, לא מפשיטים לדעתם את הבגד ומלבישים אותו בגד פשוט, כי כל ישראל ראויים לאותו בגד יקר. עד כאן.